סימן תמ"ז סעיף ט, יבש ביבש, אף על גבדי ושאר איסורים חד בתרי בטיל, חמץ במצה אפילו באלף לא בטיל, ויש אומרים דחמץ שווה לשאר איסורים בזה. יבש ביבש רוצה לומר שנתערבה פרוסה של חמץ בתוך פרוסות מצה ואינו ניכר, דאילו נתערב כיכר בתוך כיכרות, לכולן מלא בטיל, דא ודבר שבמניין ואינו בטל אפילו באלף, כמו שנדבר ביורד סימן קופיות, שדבר שבמניין לא מתבטל מדרבונון. אבל כאן הפרוסה לא ניכרת, וממילא היא לא נקראת דבר שבמניין, לא כיכר אלא פרוסה, אז יובש ביובש, אף על גבדי ושאר איסורים חד בתרי בטל, חמץ במצה אפילו באלף לא בטל. כיוון דאם נתערב לך ולך אוסר במשהו, גם ביבש החמירו. ואין חילוק בין אם נתערב מין במינו, או נתערב מין בשינו מינו. כי הטעם שהחמירו הוא, כמו שבתערובת לך ולך שלא בטל אפילו במשהו, אז גם ביבש יש לא בטל אפילו במשהו. יש טעם אחר בבית יוסף שאינו בטל משום שחמץ הוא דבר שיש לו מתירים. הבית יוסף מביא שני טעמים למה יבש ויבש לא בטל לפסח. או מפני שחמץ הוא דבר שיש לו מתירים, ולכן אפילו בתערובת יבש ביבש אינו בטל אפילו באלף, או מפני שלא יתירו יבש ביבש חד בתרי באיסורים שאוסרים בתערובת, גם אם אינם נותנים טעם, כמו שבדבר לך לא בטל אפילו בשישים. לפי הטעם הראשון, גם אם התערובת הייתה קודם פסח, היא אסורה, שכן היא נדון כדבר שיש לו מתירים. ממילא זה תלוי כאן בשאלה הזאת, אם זה מצד דבר שיש לו מתירים, אז זה דווקא אם התערובת הייתה מין במינו. אבל אם התערובת היא מין בשינו מינו, הרי הוא בטל כשאר דבר שיש לו מתירים, שבטל כשהוא שאמין בשינו מינו. לכן אומר כאן המשנה ברורה, לפי הטעם הראשון של הבית יוסף, לפי הטעם שהחמירו בו, כשם שהחמירו בתערובת לך ולך שלא בטל אפילו במשהו, שאין הבדל בין אם נתערב מין במינו או נתערב מין בשינו מינו. ולפי זה דווקא שנתערב בפסח. אם הטעם הוא כמו הטעם של משהו, אז הדין הוא רק בפסח, אבל לא לפני פסח לא. מה שאין כנים לומר שהטעם הוא משום דבר שיש לו מתירים, אז גם קודם הפסח חמץ נידון כדבר שיש לו מתירים. המשבור נקד בעיקר כמו הטעם של משהו, וממילא אפילו מחמירים בשינו מינו, אבל מקילים אם זה קרה בערב פסח. אבל אני מתערב בערב פסח עד הלילה, וקיים אלן בסעיף ב' שדינו כשאר איסורים אפילו בערב פסח, ואם כן בלך שיעורו בנותן טעם כשאר איסורים, הוא הדין ביבש גם כן דינו כשאר איסורים ובטל ברוב. ומכל מקום צריך שיהיו נאכלים כולם קודם הלילה, שאם לא כן אנחנו אומרים שחוזר ונאור בפסח, כמו שהתבאר למעלה, שיבש ביבש חוזר ונאור בפסח, גם אם הוא לא בישל, גם אם הוא לא חזר ובישל או הופעה אותם יחד בפסח, כמו השיטה הראשונה שהתברה למעלה. ממשיך המשנה ברורה, יש שכתבו די מתי לא בטיל יבש ביבש לדר הראשונה בשולחן ערוך, דווקא כשהאיסור הוא מחמת עצמו שהוא חמץ. אבל אם היה יותר בעצמו ורק שנבלה בו חמץ משהו, כגון מצה שמצאו בחיטה חמוצה שנפת בתוכה ונתערבה אחר כך באחרות, בטל חד בתרי אפילו בפסח. והטעם הוא, כיוון שיש הרבה פוסקים שסוברים שיבש ויבש בטל בפסח, אז לפחות יש לסמוך עליהם כשהאיסור הוא מחמת בליעת משהו שהוא רק אסור מדרבונון. אבל, אומר המשנה ברורה, כמה אחרונים חולקים על זה, ודעתם שהדעה הראשונה בשולחן ערוך בכל גוונה לא בטיל. כמובן, כל המחלוקת היא רק אם זה בלה משהו. אבל אם החמץ נותן טעם, אז ודאי שגם התהווה בפסח הם אסורות. וקודם פסח התבהר בסימן תפנון א' שיש מחלוקת אם היא חוזרת ונאורת. ואף כשנתערב בערב פסח נכון להחמיר שלא להשתמש בם. אכן, אם הכלי חמץ היה אינו בן יומו, במקום מניעת שמחת יום טוב, יש להקל אם תרב בערב פסח. גם בערב פסח וגם אינו בן יומו, בזה אנחנו מקילים. כי תותן טעם לפגם, מותר, אז לא אומרים חוזר ונאור. זוהי השיטה הראשונה. השיטה השנייה בשכון אורוך, ויש אומרים שחמץ שווה לשאר איסורים בזה. טעמם, שדווקא בדבר לחם מתערב שבשאר איסורים שורו בנותן טעם בשישים או בנותן טעם, החמיאו חכמים בחמץ דאבי במשהו. אבל בדבר יבש שבשאר איסורים חד בתרי בטל, הוא הדין בחמץ ופסח, והוא שווה לשאר איסורים. והסכימו האחרונים שהלכה כדעה ראשונה. אז מי שכותב הוא שרק לעניין אכילה יש להחמיר, אבל בהנאה אפשר להקל כדעה השנייה. כי בין כך יש ראשונים שסוברים שאיסור משהו לא נאמר לעניין איסור הנאה. אז כיוון שאיסור משהו איסור דרבונון, יש להקל ולהתירו בהנאה. אז יש רק להסתפק אם צריך להוליך את דמי הנאה לים המלח. ואם, אומר המשנה ברורה, ואם נאכל אחד מהם, אפילו נתערב רק חד בתרי, מותר לאכול השאר לכולי עלמא, שכיוון שמן התורה בטל רק מדרבונון אסור, ובדרבונון תלינן, שזה שנאכל היה החמץ. זאת אומרת, אם אחד מהם נאכל, אז מותר לאכול את השאר. כי זה רק דין דרבונון, ומדרבונון אנחנו תולים שנאכל, שזה שנאכל היה החמץ. אני שרק מוסיף שרק אם אחד מהם עבד מעצמו, תולים שהוא היה החמץ. אבל אם אחד מהם נאכל, אין תולים שהוא היה החמץ, ואפילו אם נאכל בשוגג, זה כשתת התז והשח ביורדי יקוף יוד, ולא כדעת השולחן ערוך. סעיף יוד, נותן טעם לפגם, מותר גם בפסח. אומר הרמו, אגב, יש מחמירים וכן נוהגים באילו המדינות, ובמקום שיש מנהג להחמיר אפילו משהו ונותן טעם לפגם, אסור. נותן טעם לפגם מותר גם בפסח. הכוונה היא לא שהוא ערב במזיד, כי אז ודאי אסור, אלא הכוונה היא זה יתערב. הנותן טעם לפגם מותר. הטעם, אומר המשנה ברורה, שנהי שהחמירו חכמים לאסור חמץ בפסח במשהו, היינו משום שאף על גב שמשהו הוא, מכל מקום יש שם איסור עליו. אבל כשהטעם פגום, פקע איסורו לגמרי, ואינו יכול לאסור התערובות אפילו באכילה. ואפילו אין בתערובות שישים נגדו. ודינו בפסח ככל הפרטים המבוארים ביורדי סימן קוף ג' לעניין שאר איסורים. והנה כל זהו לעניין התערובות, אבל לעניין החמץ עצמו מבואר לאל בסימן תף מ"ב במשנה ברורה, שחמץ שנפסל מאכילת כלב, אף על פי שמותר לשותו ולנות ממנו בפסח, מכל מקום אסור לאוכלו. והטעם שאוכל שנפסל מאכילת כלב אינו נחשב אוכל, אלא שרבנן אסור לאוכלו, שהאוכלו אך שווה, הוא מחשיב אותו לאוכל, ואך שווה אסור מדרבונון. אומר הרמו על הדין שתנדל לפגע מותר גם בפסח, ויש מחמירים, וטעמם הוא, דה אין לך ביטול טעם יותר ממשהו באלף, ואפילו אחי אסרו חכמים בפסח, אז אם אלה הוא הדין נעמי יותן טעם לפגע בפסח, אסור באכילה ובהנאה. שורש המחלוקת מבאר הפרימגודים וכן בשו"ת רב עקיבא איגר, שנחלקו בטעם היתר שנותן טעם לפגם בשאר איסורים. הרשב"א כותב שסיבת היתר היא משום שהאיסור בטל ברוב, שאף על פי שבדרך כלל כשטעם האיסור ניכר בתערובת אין האיסור בטל, מכל מקום אין זה אלא כשהטעם משובח, אבל כשהטעם פגום האיסור בטל. אבל הר"ן כתב באבוי דזורה שהסיבה אינה משום שאיסור בטל, אלא משום שהאוכל חתיכה הבלועה באיסור פגום אינו נהנה מהאיסור, והתורה לא אסרה אכילה שאין בה הנאה, כשם שלא אסרה לאכול איסורי אכילה שנפסלו מאכילה, הואיל ואינם ראויים לגר. וביר הפרי מגודים שזהו שורש המחלוקת כאן, שהסוברים שטעם לפגם אסור בפסח, סוברים שטעם היתר נותן טעם לפגם הוא משום שהאיסור בטל מדין ביטול, וכיוון שאפילו משהו חמץ אינו בטל, גם נותן טעם לפגם אינו בטל. ואילו השולחן ערוך סובר שטעם לפגם מותר בפסח, כי הוא סובר שהטעם שהתורה התירה ונותן טעם לפגם, כי התורה לא אסרה אכילה שאין בה הנאה, ואם כן גם בחמץ נותן טעם לפגם מותר. אומר המשנה ברורה, וכתבו הפוסקים שמכל מקום, אם נפסד לגמרי עד שיהיה כאפרה באלמה, אין בו איסור כלל. רק מה כתב החזוני שלא לערב אותו במאכל בכוונה, שאז אסור לאכול. אומר המשנה ברורה, ואפשר שאף שנפסד לאחר זמן איסורו שאסור בהנאה, מכל מקום אינו יכול לאסור התערובות, שזה לא נקרא הנאה שמפסיד את המאכל. אומר הרמו, וכן נוהגים שנותן טעם לפגם אסור. אומר המשנה ברורה, ובמקום שאין המנהג ידוע, יש להורות שהמקל לא יפסיד, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אומר הרמו, ובמקום שיש מנהג להחמיר, אפילו משהו ונותן טעם לפגם, אסור. ומי עניין ריח שהתבייר לאל בסעיף א' שיש מחמירים, אם מצטרף לזה גם כנותן טעם לפגם ממשהו, יש להקל. גם למעלה, הבסמיר כתב שיש להקל אפילו אם הטעם שהריח נותן אינו טעם פגום, בפרט במקום מניעת שמחת יום טוב. אז מקום שיש מנהג להחמיר, אסור אפילו משהו ונותן טעם לפגם. ומכל מקום, לעניין הנאה למכור לאקום, יש להקל בזה שהוא גם משהו. ואין בפרי מגדים שמצדד שביום טוב האחרון יש להקל עם יתרה משתיהן יחדיו אפילו באכילה. תף ממזיין